כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלית היא ממך ולא רחוקה היא. הרמב"ן מפרש שהמצווה הזאת היא המצווה של תשובה, והתורה ממשיכה שהמצווה הזאת לא בשמיים היא ולא מעבר לים. לא משנה כמה רחוק את מרגישה, לא משנה מה עשית, תשובה היא תמיד אקציה אמיתית. תמיד אפשר לחזור בתשובה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. הרעיון של תשובה תמיד ריגש אותי, אבל לא הבנתי איך זה באמת עובד. באופן אובייקטיבי וקונקרטי, אין באמת אפשרות לבטל את הנעשה בעבר. להתקדם, בטח, אבל לחזור ולבטל ולהפוך את העבר למשהו שכאילו לא קרה, איך זה אפשרי? אבל בדיוק את זה אומר ריש לקיש במסכת יומא, בדף פ"ו עמוד ב'. הוא לא רק מבטיח לנו שגדולה תשובה שזדונות נעשות לא כשכגות, שאם אנחנו עושות תשובה מיראה, העבירות שעשינו במזיד, בכוונה, כאשר ידענו שזה לא בסדר, והחלטנו בכל זאת, יהפכו להיות כמו עבירות שעשינו בשוגג, בטעות, בלי לכוון ובלי באמת לרצות. הוא גם אומר שגדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות, שאם נצליח לעשות תשובה מאהבה, ולא רק תשובה ממקום של יראה, העבירות שעשינו במזיד יהיו עכשיו כזכויות. כנראה תשובה מאהבה לא רק מחסירה אותנו למי שהיינו קודם אחת, אלא יש בה גם כוח לקדם אותנו דרך הזכויות שיהיו לנו עכשיו למקום אפילו יותר גבוה מאיפה שהיינו. נראה מגמרא זאת שיש מוטיבציות שונות שיכולות לגרום לנו לעצור, לחשוב על החיים שלנו, על הערכים שלנו ועל הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ולהחליט לעשות שינוי. לפעמים יש קושי אישי, ציבורי, לאומי, אפילו עולמי, שמצער אותנו ואנחנו מחפשות הקלה. אם לא היינו מפחדות מהעתיד, אולי לא היינו עוצרות וחושבות על גישתנו. תשובה מהירה היא תשובה שעושות מתוך סוג של פחד. אבל יש תשובה אחרת שלא באה מהפחד של עונש והפחד של מה יהיה איתנו אם לא נחזור, אלא באה ממקום של חיפוש, של רצון, של געגוע לקשר. תשובה מאהבה היא תשובה שעושות לא בגלל שמרגישות מחויבות ומחוסרי אלטרנטיבה, אלא בגלל שרוצות ובוחרות בדרך אחרת. גם בחומש וגם בנביא יש מלא דוגמאות של תשובה מהירה ותשובה מאהבה. וכיוון שכך זה מפתיע וגם בולט שהרמב"ם בהלכות תשובה לא משתמש בביטויים האלו בכלל. בהלכות תשובה הרמב"ם מנסה לסכם ולשלב ביחד את כל מה שלומר יש לומר על תשובה בתנ"ך ובגמרא. אז איך זה יכול להיות שהוא לא מתייחס לביטויים האלו בכלל ולא מזכיר אותם? בפרק א', הרמב"ם מדבר על כפרות שונות. בפרק ב', הוא מסביר איך עושים תשובה פרקטית, וכותב בהלכה א', איזה תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, הוא פרש ולא עשה מפני התשובה, לא מיירה ולא מכישלון כוח. כיצד? הרי שבא על אישה באווירה, ולאחר הזמן נתאחד עמה והוא עומד באהבתו ובכוח גופו ובמדינה שעבר בה ופרש ולא עבר. זהו בעל תשובה גמורה. בפרק ג' הרמב"ם מדבר על 10 ימי תשובה, ובפרק ד' הוא מסביר שיש שיטות שלא עובדות, כמו מי שאומר אכתב ואשוב. וזהו, כבר בפרק ה' הרמב"ם עובר לנושא אחר, הנושא של בחירה חופשית. וכותב שרשות לכל אדם נתונה, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. והרמב"ם מסביר שזה כל שניתן רק לבני אדם. אין לחיות בחירה חופשית, זה דבר שייחודי לנו. בספרו על התשובה, הרב סולובייצ'יק כותב שבמבט ראשון זה נראה הגיוני לגמרי שהרמב״ם סיים מה שהיה לו להגיד על תשובה ועבר לנושא אחר שקשור. אבל מה שממש מזר זה שהרמב״ם כנראה עוד לא סיים את דיונו על תשובה. אחרי פרקים ה' וו' על בחירה חופשית, הוא חוזר שוב בפרק ז' לנושא התשובה. וכותב, הויל ורשות כל אדם נתונה לו, כמו שביארנו, שיש לכל אדם בחירה חופשית, ישתדל אדם לעשות תשובה, ולהתוודות בפיו ומחטאיו, ולנעור כפיו מחטאיו, כדי שימות והוא בעל תשובה, ויזכה לחיי העולם הבא. והרמב״ם ממשיך ומדבר על כמה מעולה מעלת התשובה, וכמה היא מקרבת אותנו לקדוש ברוך הוא. אז אם הרמב״ם חשב שהמרכיב המרכזי בתשובה הוא בחירה חופשית, אז למה הוא לא התחיל הלכות תשובה בפרקים ה' וו'? למה הוא חילק את ההלכות לשני חלקים? פרקים א' עד ד' לפני הדיון על בחירה חופשית, ואז פרקים ז' עד הסוף אחרי. הרב סולובייצ'יק מסביר שלמרות שהרמב״ם לא משתמש בביטויים תשובה מהירה ותשובה מאהבה במפורש, הוא בעצם משתמש בהלכות תשובה כל כולו כדי להסביר לנו את ההבדל ביניהם. בפרקים א' עד ד' הרמב״ם משיג את התשובה שעושים ממקום של יראה. התשובה שתהפוך את הזדונות לשגגות, שתביא איתה כפרה והקלה. אבל בפרק ז' אנחנו כבר נפגשות משהו אחר. זו התשובה של גאולה, בניגוד לתשובה של כפרה. רב סולובייצ'יק כותב, החוטא השב בתשובה זו נעשה למלך המשיח של עצמו, והוא גואל את עצמו מבור שבי החטא. סימנת של התשובה הגואלת היא בכך שהיא תשובה מאהבה, ובזה הוא מסביר את הקשר בין בחירה חופשית לתשובה. הרב סולובייצ'יק ממשיך, אם האדם השב משתמש בכוח הבחירה החופשית באופן כזה, שיהיה יוצר עצמו מחדש, ויהיה מכתיב לעצמו את חוק הסיבתיות, שעל פיו יפעל מעתה בכל תגובותיו הטבעיות, אם הוא מצליח לעצב לעצמו אישיות חדשה רדיקלית, אז אינה עורבת לו כלל הסכנה של חזרה על החטא. וכי למה ומדוע יחזור לחטוא? הרי כל הנטיות, כל התאוות שהביאו אותו לחטוא, כבר אינן שייכות לו כלל. הן אינן מופיעות כלל וכלל במרקם אישיותו החדשה, הפועלת לפי חוק הסיבה במסובב חדש. כנראה מתארים פה מישהי שהיה חיה בדרך אחת ועכשיו החליטה שהיא רוצה משהו אחר. גישה חדשה, פרספקטיבה חדשה, דרך חדשה. זאת אישה שמבינה שרק היא יכולה לקחת אחריות על החיים שלה. רק היא יכולה לבחור שהיא רוצה משהו אחרת. תשובה זו שגורמת לטרנספורמציה רדיקלית של כל דרך החיים רק יכולה לבוא ממקום של אהבה ובחירה. זו לא תשובה מיראה שבדרך כלל היא תשובה מחטאים מסוימים. תשובה מאהבה כזו מוטלת לגמרי על בחירה חופשית, על מודעות החלטית שאין הדבר תלוי אלא בי. כמו שהפסיכולוג ויקטור פרנקל כתב, כאשר איננו יכולים עוד לשנות את המצב, אנו מאותגרים לשנות את עצמנו. אז כעת אנו מבינות שבחירה החופשית שיש לנו, מעניקה לנו את הכוחות לתקן ולחדש את עצמנו. אבל ריש לקיש הבטיח יותר מזה. הוא אמר שאנחנו יכולות לשנות את העבר. לא רק שמה שקרה, קרה, אמרנו סטופ, זהו, ופתחנו פרק חדש ומקמות הלאה, אלא שאיכשהו אנחנו יכולות לכתוב מחדש את העבר, להפוך את הזדונות שלנו לזכויות. איך זה אפשרי? אני רוצה הלילה להציע הצעה אחת, שדרכה אולי נוכל להסביר את הרעיון הזה. אני אגיד את האמת שההצעה היא כולה שלי, אז אם זה לא מדבר אליכם, זה בסדר גמור, כי take it or leave it, they say. רציתי לשתף אתכם במושג שלמדתי עליו בשנים האחרונות, שקוראים לו באנגלית memory reconsolidation, או בעברית הבנייה מחדש של הזיכרון. מושג שעומד במרכז של טיפולים פסיכולוגיים שונים. יש מחקרים שמראים לנו שהרוב המוחלט של מצבי רוח, רגשות, מחשבות והתנהגויות לא רצויות שאנחנו רוצות לשנות, נובעות מלמידות רגשיות שלא במודעות שלנו. זאת אומרת שאם קשה לנו לפעמים שאנו כועסות, מקנות, מרגישות חרדה או מרגישות עצובות ומדוכאות, והרגשות הבסיסים האלה מביאים אותנו להתנהגויות שליליות שמונעות ממנו להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמנו, כדאי לבדוק אם יש למידות רגשיות שהפנמנו על הדרך, שנעולות בזיכרון שלנו ומשפיעות עלינו. לדוגמה, אם יש מישהי שמרגישה מאוכזבת מעצמה כל הזמן, יכול להיות שמתישהו היא הפנימה את הלמידה הרגשית שהיא פשוט לא מסוגלת לממש את הפוטנציאל העצמי שלה. או אם יש מישהי אחרת שבקלות נהיית מפוחדת, יכול להיות שהיא הפנימה מתישהו שהיא חלשה ולא יכולה להתגבר על קשיים. או מישהי שלישי עם חוסר ביטחון עצמי, שאולי הפנימה שהיא לא רצויה. הרעיון של הבנייה מחדש של הזיכרון, memory reconsolidation, הוא שיש דרך לפתוח את המנעול של הזיכרון, לעלות לשולחן את הזיכרונות, ולאבד אותם מחדש, בדרך שתגרום לזיכרון שלנו לזכור אותם אחרת, באופן שישפיע ישירות על המחשבות והחוויה שלנו הלאה. שנים כבר ידענו שכלי כזה הוא מאוד יעיל בטיפול בטראומות ספציפיות. נגיד אפשר שיש חייל שרוצים לטפל בו אחרי שהוא היה במלחמה, או רוצים לטפל באדם שהיה בתאונת דרכים, בשריפה, בפיגוע או שעבר אלימות, ולעזור לו או לה לחזור לסיטואציה, כמה שזה מפחיד וכואב, לפתוח את החוויה מחדש ולזכור אותה אחרת. אבל יותר ויותר מבינים שלכולנו יש למידות רגשיות למיניהם שהפנמנו, שלפעמים מונעות ממנו להיות מי שהיינו רוצות. אני אחזור לדוגמה ספציפית של האישה שכל הזמן מוכסבת מעצמה ומתוסכלת שהיא לא מספיק מוצלחת. יכול להיות שאובייקטיבית אנחנו כולנו היינו מסתכלות האישה הזאת כהכי מוצלחת שאפשר להיות. זוגיות טובה, ילדים, קריירה מכובדת ונחשבת. אבל אם היא הפנימה מתישהו שהיא לא מסוגלת לממש את הפוטנציאל שלה, זה לא משנה מה קורה לה במציאות. אם היא רוצה להרגיש אחרת, היא צריכה איכשהו לגעת בלמידה הרגשית שהיא הבסיס של התחושה השלילית שיש לה. בגלל שזה לא מודעות, זה לא במודעות שלה, זה לא תמיד קל למצוא את הדבר הזה, אבל אם היא כן תצליח, המחקר מראה שאפשר לאבד את הזיכרון מחדש. נגיד שאולי לאישה הזאת הייתה מורה ביסודי או בתיכון שגרמה לה להרגיש שאין לה את היכולת להצליח באמת. אולי יש מישהו אחר בחיים שלה שהיא ממש הריחה, שאמר לה ישיר שהיא לא מתממשת את הכוחות שלה. זה אפשרי לה עכשיו לחזור לזיכרון שלה באופן הכי ממשי שאפשר, לדמיין לדוגמה מה היא לבשה אז, איפה היא ישבה כאשר היא שמעת הדבר הזה, איך בדיוק היא הרגישה, ולדבר בכאילו עם אותו מורה, הורה, רב, מחנכת, מדריכה, חברה, ולספר להם שזה לא נכון מה שהם אמרו או גרמו לה להרגיש. לספר להם שהיא כן מצליחה להגשים דברים נפלאים בחיים שלה ולהשתמש בכוחות שלה. המחקר מראה שאפשר באופן מוכח נוירולוגי לאבד כך זיכרונות מחדש בדרך שתמחוק ותוריד הרבה מההשפעות הלא רצויות ואפילו תקדם אותה. בדוגמה שלנו מקווים שאישה כזאת שחוזרת לרגע שהיא הפנימה את הלמידה הרגשית שהיא לא מסוגלת, עכשיו תצליח להתייחס לזיכרון הזה ולעצמה בדרך שונה לחלוטין. אחרי שלמדתי על המושג הזה, הבנתי כמה משמעותי הוא יכול להיות בתהליך התשובה. הרבה פעמים יש לנו התנהגויות, מחשבות והרגלים שלשנים ניסינו לעבוד עליהם ולשנות אותם, כי ידענו שהם משפיעים עלינו ביום יום וגם על הקשרים שלנו עם אחרים. ומשום מה, אנחנו לא מצליחות. לפעמים עד כמה שאנחנו רוצות את השינוי, הבחירה החופשית וכל הרצון בעולם, וההבנה שאין הדבר תלוי אלא בי, הם כנראה לא מספיק, כי יש מחסומים בסיסיים שמשפיעים מתחת לפני השטח. אני חושבת שזה אולי בדיוק הכוונה של הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ז', הלכה ג', כאשר הוא כותב שתשובה גם שייכת לתכונות שלנו. הוא כותב ככה, אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה, כגון זנות וגזל וגניבה. אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו, ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן ההיתול ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהן. מן הכל צריך לחזור בתשובה. ואלו ההבנות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע באלו, קשה הוא לפרוש מהם. וכן הוא אומר, יעזוב רשע דרכו. חשבון נפש אמיתי ותשובה יותר עמוקה כזאת, שלא רק עוסקת במעשים ספציפיים, אלא בתשתית של מי שאנחנו, היא אמורה להיות התשובה של תקופה הזאת בשנה. בספרו תקווה לדרשך, הרב ליכטנשטיין זצ"ל כותב, הרב סולובייצ'יק השתמש בהשוואה לחמיץ כדי להסביר איך צריך אדם להתייחס אל התשובה. בפסח אסור שיהיה חמיץ בביתו של אדם, אך אין די בכך שאדם ישליך בערב פסח את הלחם מן המזווה. הלכה מחייבת אותו לערוך בדיקת חמיץ, חיפוש מדוקדק ונמרץ אחרי חמץ בכל פינות ביתו. הרב מסביר שזהו שורש ההבדל בין התשובה של כל השנה כולה לתשובה של 10 ימי תשובה ביום הכיפורים. במשך השנה, אם אדם מגלה שחטא, חייב הוא לחזור בתשובה. זוהי חובה צרה וממוקדת, שמטרתה לתקן משבר רוחני מיידי. תשובה זו אינה מיועדת לקדם ולהשאיר את חייו הרוחניים של האדם באופן רחב ומקיף. אין היא מטילה אליו חובה לקום בכל בוקר ולבחון את נשמתו באופן מדוקדק. אך בעשרת ימי תשובה זו בדיוק החובה שמוטלת על האדם. אדם חייב לעסוק במעין בדיקת חמץ רוחנית. נחפצה דרכנו ונחקורה. נראה שזה בדיוק הזמן לחפור יותר עמוק ולנסות להבין מי אנחנו באמת ומה גרם לנו בדיוק להיות מי שאנחנו. אנחנו לא חייבות לקבל כעובדה את הדברים שאנחנו לא אוהבים בעצמנו, להרים ידיים ולחשוב, ככה זה מי שאני, זה מי שתמיד הייתי וכנראה מי שאני תמיד היה. אלו החושות שלי, הנקודות הפחות טובות ויפות. מה יש לעשות? אולי חזרה בתשובה אמיתית זה לא רק לחזור אל השם, אולי זה גם דורש מאיתנו לחזור קצת לעצמנו. זה לא חייב לקרות דרך טיפול רשמי. יש לנו הזדמנות מיוחדת ונפלאה בימים אלו לחזור לתכונות הכי בסיסיות שלנו, להנחות שתמיד התייחסנו עליהן כמובנות מעליהן, ולחשוב שוב על איך הגענו למקום הזה, מה הדברים הטובים שיש בנו ומה היינו רוצות לשנות. תהליך כזה לא פשוט, הוא דורש המון המון עבודה קשה, לא פשוט בכלל. צריכים להתאמץ באופן אמיתי. כמו שהרמב"ם כתב, זה בטח יותר קשה לעשות תשובה כזאת מלעצור לעשות מעשים ספציפיים. אבל אם נצליח, הזדונות שלנו יהפכו לזכויות. יהי רצון שנזכה השנה בעשרת ימי התשובה האלו לעבור לא רק תהליך מרומם, אלא גם חוויה טרנספורמטיבית, אמיתית ומחדשת. מאחלת לכולם שנה טובה וגמר חתימה טובה.